דרך החיים, רב קשתיאל, אי מייר.
אז ראינו שיש שלושה קניינים, אומר המהר"ל, שהאדם צריך לקנות, כי אם לא יקנה אותם, זה לא יקרה לבד. תורה, מידות, ותורה וחוכמה למעשה, כל החוכמה, מידות, ורכוש, פרנסה. וכיוון שלושה דברים שצריך לקנות אותם, זה שלושה דברים גם שצריך לשמר אותם, להשקיע בשימור שלהם. דבר שנקנה לאדם, הוא צריך גם שמירה, וזה נקרא סייג וגדר. סייג וגדר, הכוונה תחזוק. ויותר מהכל, נקרא קניין לאדם התורה האלוקית. הדבר שהוא הכי הכי קרוי קניין, כלומר שהוא הכי דורש מאמץ לרכוש אותו, ומאמץ לשמר אותו, זו התורה. למה? כי לגודל מעלתה ורומותה מן האדם, עד שהיא תורת השם אינה קרובה אל האדם. התורה היא מאוד מאוד רחוקה מאיתנו. התורה היא תורת השם, היא אלוקית, היא שמימית. השכל של התורה הוא שונה מהשכל שלנו. השאיפות של התורה הן שאיפות מאוד עליונות. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, כי גבו שמיים מארץ. ולכן התורה עוד יותר מכל דבר אחר דורשת מאמץ. זה אפילו יותר משלושת הדברים שזכרנו, חוכמה, מעשים טובים ופרנסה. כי הם עוד קרובים אל האדם, מתייחסים אל האדם, הם קניינים גם, כן? נמצא הקניין שמתחבר עם בעל קניין, יש איזו זיקה שנעשה עם בעל קניין כל דבר אחד. הדבר שהוא קרוב אל האדם עצמו, שהוא בעל קניין, נעשה עם האדם דבר אחד, ולא יסר לנו רק בקושי, אינו קל לעשרה. הדברים אשר הם אינם קרובים כל כך אל האדם, יש להם עשרה. אבל כל שכן התורה האלוקית היא יותר משלושת הדברים שזכרנו, והיא מאוד רחוקה מהאדם, כי התורה היא אלוקית לגמרי, והאדם הוא גשמי. ולכן התורה יותר נקל לעשרה מן האדם, כמו שאנחנו תכף נביא מקורות על זה. וזה אומרה מפרק שני דחגיגה, שאל אחר, אלישע בן אבויה, את רבי מאיר, אני יצאתי לתרבות רעה, אחר שיצא לתרבות רעה, מהי דכתיב לא יערכן הזהב וזכוכית, ותמורתה כלי פז, מה פירוש הפסוק הזה? אז הוא אמר לו, אלו דברי תורה. דברי תורה קשים לקנותם ככלי זהב, מאוד מאוד קשה להשיג כלי מזהב, זה יקר מאוד, ונוחים לעבדם ככלי זכוכית. אמר לו האלוקים, אפילו ככלי חרס, אפילו יותר קל, יותר שביר, אפילו כמו חרס, אפילו עוד יותר שביר מזכוכית. זאת אומרת שהתורה דווקא מצד מעלתה העליונה, אז קשה מאוד לקנות אותה, וגם מאוד קל לאבד אותה, כמו שדיברנו על זה אתמול. התורה מצד מגדר מדינה עליונה, חוכמה אלוקית, וכל שנותה כזהה פני פעס ודברים שאינם עם האדם, רחוקים שימצא האדם אותם, דברי תורה קשה להגיע אליה להיות קינן אל האדם, כי התורה היא שכל עליון אלוקי. פני זה עצמו יש להם עשרה, נוכל להישבר ככלי זכוכית, שדבר שלא שייך אל האדם, הוא רחוק ממנו, לא מתחבר אל האדם, וכך הוא נוטה להסתלק ממנו האדם. אז הרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא מתחבר לתורה. וזה נכון, זה באמת קשה להתחבר לתורה, זה לא כך פשוט. יש הרבה דברים שקל להתחבר אליהם, כי הם יותר קרובים אלינו, רגשית, נפשית, אינטלקטואלית. התורה היא באמת לא קל להתחבר אליה. יש 48 דברים שהתורה נקנית בהם. זאת אומרת שצריך 48 מאמצים מגוונים בשביל לקנות את התורה, כי היא באמת היא מאוד מאוד עליונה, היא מאוד רחוקה. זה אומר שהיא מאוד גבוהה, אבל מי שמגיע מוציא מעצמו איכויות מאוד מאוד גבוהות, מאוד נדירות, של קניין, של מאמץ, של שייכות. אז באמת הקשר עם התורה הוא דורש עבודה, לקנות את התורה. לכן נוחים להישבר ככלי זכוכית, כי התורה מצד שהיא אלוקית היא עוד יותר קניין, וצריך גדר אל האדם יותר מהכל. לכן צריך עוד יותר ועוד יותר דרכים ופטנטים ותחבולות איך לשמר ולתחזק את התורה בקרבנו. תחבולות תעשה לך מלחמה. אז חזם לזה דורשים, שאם אתה רוצה לקנות את התורה אתה חייב להשתמש בתחבולות. הגמרא אומרת, כן, לקנות את התורה, שקודם כל לזכור אותה, וגם שצורת החשיבה שלנו תתאים לצורת החשיבה של התורה, עד שנרגיש איתה כבר שסוחים במים, שזה חבר, שזורם, שזה מעניין אותנו, שזה דבר שאנחנו נמשכים אליו, כל מיני דברים שמבטאים שייכות חזקה. זה דבר שצריך לבנות אותו, הוא לא קורה לבד. דבר שדורש הרבה עבודה, הרבה חשיבה, הרבה מאמץ, מגוון מאוד.
אבל זה לא מה שהיהודי צריך ללמוד אז כל החיים שלו תורה?
כל החיים צריך ללמוד תורה.
לא, אבל בלי לעבוד.
לא הבנתי.
אמרנו שהתורה יכולה להעביר ככה, נכון?
כן.
כמו שהיהודי צריך כל הזמן לתחזק את זה.
כן, כמו פרנסה אותו דבר, יותר מתחילים מפרנסה.
זה מספיק שעה ביום, אדם שעובד, זה מספיק שעה ביום לחבר.
אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, אדם צריך לעשות כל מה שהוא יכול. אם אדם יש לו שעה ביום, זה יפה מאוד, יש אנשים שאפילו זה אין להם. כל אחד לפי מה שהוא יכול, הוא עושה כל מה דבר שהוא יכול בשביל לתחזק את הקשר שלו עם התורה. אומרת המראה בסנהדרין, שאם אדם עושה מצידו את כל המאמצים לתחזק את הקשר שלו עם התורה, אז התורה עוזרת לו, ככה גמרא אומרת. שהתורה עובדת גם בשבילו. רש"י אומר, אם אדם מתאמץ לעשות חזרות, הוא עושה את מה שהוא יכול, נפש עמלה, עמלה לא. אז אם הנפש עמלה, אז גם התורה עמלה בשבילך. גם התורה תעזור לך. היא מתאמצת בשבילך. אז אם אתה רואה אנשים שמתאמצים, באמת מה שהם יכולים זה מה שהם עושים, אז התורה עוזרת להם. סיפר לי חבר, אחרי שהרב חנן פורת נפטר, זכר צדיק לברכה, אז סיפר לי חבר שהוא, כשהקימו את גוש אמונים, הוא היה נוסע איתו לכל מקום. הוא היה כמו העוזר שלו, קורא לו יעקב. הוא אומר, אם הוא נוסע איתו לכל מיני פיסטינים בשומרון, להקים יישובים. הוא אומר, בקושי הוא היה לו זמן ללמוד. הוא כל הזמן היה בפגישות, בעניינים מעשיים, ובמקור הוא היה בחור ישיבה. אבל הוא לא מצא, הוא לא היה לו הרבה זמן ללמוד. כל הזמן נסע לפה, נסע לשם, בדרכים לא דרכים. אז הוא סיפר שלפעמים הוא היה הולך לישון. סתם זורק את המיל שלו על איזה כביש, על איזה שביל אפר, הוא נרדם לכמה דקות. אז הוא אומר, איך הייתי מעיר אותו? ככה סיפר יעקב, חבר שלי, איך הייתי מעיר את רב חנן פורת? הייתי עושה לו ככה. אומר לו, בבא קמא דף נון גימל. כתובו דף חץ, סתם, זורק לו דפים, הוא היה מתורר, זורק את הבעל פה. וככה, הוא אומר את כל הדף בעל פה עם הראשונים. איך זה יכול להיות? אמר רבי אלן, אמר כל פעם ככה מחדש, כל פעם הייתי זורק לו איזה דף אחר, הוא היה קם, מתעורר ככה ואומר אותו. סיפר אותו דבר, היה לחנן פורת, יש לו בן דוד, הוא אומר לו מוטי יוגב, אתם מכירים אותו? היום חבר הכנסת, הוא בן דוד שלו. וגם סיפר ככה, שהוא היה נהג שלו תקופה מסוימת, גם כן. איך זה יכול להיות? כי אם אדם מצידו עושה כל מה שהוא יכול, הוא מצידו עושה את כל הכל לשם שמיים, אז גם אם הוא לומד מעט מאוד, אבל כל מעשה לשם שמיים, וזה באמת מה שהוא יכול ללמוד, אז התורה עובדת בשבילו. התורה עושה לו גם דברים, עוזרת לו. זה פלא. ואנחנו רואים את זה גם, אנשים שהם באמת באמת עושים כל מה שיכולים, אז התורה מקפיצה אותם לגבי. היום יום הזיכרון לחיילי צה"ל, כשרועי קלן השם ביקום דמו נהרג, ביום שהוא נהרג, הדבר ראשון שהגעתי אחרי שהודעתי למשפחה, הדבר ראשון שעשיתי זה הלכתי למדפים והוצאתי שלוש מחברות כאלה גדולות. זה שלוש מחברות שכתבנו ביחד, למדנו ביחד אבן העזר וחושן משפט וסדר קודשים, למדנו מלא מלא דברים, 3.5 שנים. ודבר ראשון, וכתבנו, היינו כותבים ביחד אותם סיכומים. כותבים ביחד. היינו קוראים סוגיה, כותבים ביחד. ודבר ראשון, לקחתי את המחברות האלו. שזה מה שהיינו ביחד. ואיך שאני מחזיק אותם, פתאום נכנס הרב, רב גדול. נכנס רב גדול להגיד, לנחם. עוד לפני שההלוויה הייתה, הוא הגיע כבר. רב מאוד גדול. אז אמרתי לו, תסתכל. שאלתי לו את זה, תסתכל. אמר לי, אני לא מאמין, איך יכול להיות שאדם שבקושי היה בחור ישיבה שנים בצבא, זה הרמה שלו. איך זה יכול להיות? הוא אומר, אתה לומד כבר 20 שנה, אני מבין. איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני. כי אם אדם עושה את כל מה שהוא יכול לשם שמיים, אפילו מעט שהוא לומד, אז הקדוש ברוך הוא, התורה עוזרת לו. אתה ראית בחוש, התורה עוזרת לו. הוא מגיע להישגים אדירים בתורה, כי התורה עוזרת לו. כי אם אדם עושה מצידו את כל מה שהוא יכול לשם שמיים, אז ריבונו של עולם התורה מסייעת לו. אז הוא הגיע להישגים מדהימים בתורה. אנשים, דברים, אנשים הסתכלו, לא הבינו מה זה. דברים שלוקח לתלמידך ללמוד בשנתיים, שלוש, הוא למד בחצי שנה. זה נכון שהוא היה מוכשר, אבל זה לא הנושא. הנושא העיקרי זה התורה הבאה ועוזרת. יש עזרה ממרומים. זה מה שאנחנו צריכים לזכור תמיד. אם אתה עושה כל מה שאתה יכול, את כל המאמצים מצדך, התורה תעזור לך. אתה צריך שכל מעשיך לשם שמיים, שכל רגע פעמים תלמד תורה, שתמיד את כל מה, אם אתה לא לומד בגלל שיש סיבה מוצדקת, תמיד להיות בקשר עם התורה, בכל דרך, בכל המאמצים שאתה יכול, ותראה שהתורה תעזור לך. אנחנו רואים את זה בחוש. כמו שאומר מסכת נדרים, ויבינו במקרא אלו פסוקי טעמים, והמילה מסורות, מסורת גדר לתורה, שנמנו כך וכך מילים החסרות, כך וכך מילים, כאן דברים שהם סימנים בתורה, כל מיני פטנטים שלא תשתכח התורה. תעשה מאמצים, צריך לעשות מאמצים, כל מיני דרכים איך לא תשתכח, לעשות חזרות, לעשות סימנים, לעשות קיצורים, ועוד פעם לחזור, ולחזור מפה, ולחזור משם, כל מיני דרכים, העיקר כל הזמן שלא תשכח התורה. זה נקרא מסורת סייג לתורה. זה מה שרבי עקיבא אומר כאן. מסורת דרכים. כל מיני דרכים שונות ומשונות שעם ישראל פיתח בכל הדורות. איך שלא תשתכח התורה. מרש"י, פירוש שיר השירים. איש חרבו על יריחו מפחד בלילות. מה זה ששלמה המלך הולך לישון? הוא מפחד. באמת מפחד. אז מה הוא עושה? מציב מסביבו שומרים, 60 גיבורים מלחמה, אחוזי חרב, מלומדי מלחמה. מה הכוונה? אז אומר רש"י שהחרב, הכוונה, מסורת וסימנים שמעמידים את הגרסה שלא תשתכח. שלמה מפחד לשכוח את התורה, זה נקרא שמפחד בלילות. מה זה בלילות? אולי נשכח את התורה. אז הוא מבצר מסביבו כל מיני דרכים, תחבולות, כמו מלחמה, כל מיני כלים, איך לוודא שנזכור את התורה. ונשכחו ויבואו צרות, נשקו בר פן יענף, דורשים חז"ל, זה פסוק בתהילים פרק ב', נשקו בר פן יענף, נשקו בר הכוונה, תאספו את התבואה, תאספו את התורה, אם לא, אם תשכחו את התורה חס ושלום, יבואו לכם צרות, פן יענף, יענף השם לכם. כל זה מדרש חכמים. גם מסכת עירובין, אמר בחסדה אין התורה נקנית אלא בסימנים. צריך למצוא כל מיני פטנטים, כל מיני סימנים, כל מיני דרכים. שנאמר סימה בפיהם, אל תקרא סימה אלא סימנה. שאמר רב תחליף אמר רב, אזל גם רק עמד רבי אבאו. אמר אתון מה אתה מתית? אולי אתם לומדים את זה ממקור הזה, לנו יש מקור אחר. מה נאמר לך מתית? הציבי לך ציונים. עשו סימנים בתורה. כי ציון זה סימן, כמו שכתוב בספר יחזקאל, ובנה אצל הציון. רבי אלעזר המודעי אומר מאחר, מודע לבינה תקרא. עשה מודעים לתורה. פירוש דבר זה כי התורה לפי מדרגתה היא נבדלת מן האדם במעלה, היא מאוד עליונה, ואין קניין לה רק על ידי הסימן, כל מיני דרכים איך לזכור, איך דברים לשמר, להזכיר לנו, כל מיני שיטות. מדעי הסימנים הם מסורת של התורה, מסורת כמה וכמה סימנים. רש"י פירש סימנים גם שמועות, נתת מידע דשך בתורה שבעל פה, במשנה מסורת של תורה שבכתב, עוד נסימן לשמועות תורה שבעל פה, כל מיני דברים, דברים מתורה שבכתב ודברים שתורה שבעל פה. למשל, אדם, אנשים זוכרים את הפסוקים שקראת בטעמי המקרא, נגיד למדת על הבר מצווה, בטעמי המקרא קל לזכור את זה. למה? כי מה שלומדים במנגינה יותר קל לזכור. שירים, תראו, שירים, שירים אתם זוכרים טוב. אנשים זוכרים, קל לזכור שירים. איך אתה זוכר? אבל אם נגיד לך תזכור מילים בלי מנגינה, אין לך מאוד קשה. ואתה יש מהמנגינה משהו שעוזר. אז תוספות אומר שהיה להם שיטה. היו התנאים, היה להם מנגינות למשניות. היו לכל משנה היה להם מנגינה, וככה היו זוכרים את המשניות. פעם היה פה בישיבה בחור אחד שאבא שלו הוציא קלטת כזאת. הוציא קלטת על כמה מסכתות, כל משנה מנגינה אחרת, משנה קלטת ככה קוראים לזה. טוב, כלל הדבר, מה שחשוב לעשות פטנטים, כל מיני דרכים לתחזק את התורה. זה מה שרבי עקיבא בא לומר, כי התורה אין המציאות גמור אצל האדם, זה לא מחובר כל כך פשוט, צריך לעשות סייג על התורה שלא תסור התורה מן האדם, זה על ידי מסורת וסימנים. כותב הרב קוק בכתביו בקבצים שיש גזרה משמיים. הקדוש ברוך הוא גזר גזרה שהתורה תשכח. מבני האדם, יותר משאר החוכמות. יש גזרה שבשאר הדברים שאדם לומד הוא לא שוכח כל כך. מה שאדם לומד בתורה גזרה שהוא שוכח. למה? כדי שיצטרך כל הזמן ללמוד ולחזור וזה, לעשות כל הזמן להיות במאבק בלימוד תמידי. אז בכוונה ככה אומר, ככה הקדוש ברוך הוא גזר גזרה שהתורה תשכח. ככה הוא כותב, מופיע בעוד ספרים. כדי שיהיה בפועל ונגלה לגמרי, ולא שיהיה בכוח אל החוכמה רק בפועל לגמרי, צריך שזה בפועל. ואם צריך לאדם התבוננות גדול שיזכור את התורה, לא נמצא אצלו התורה בפועל, לכן צריך שיהיה לו סימנים, ועל ידי זה יגול לפניו התורה והתורה אצלו בפועל. אם כל פעם אין לך תחבולות, אז כל פעם צריך להתחיל הכל מחדש, לכן צריך כל מיני דרכים לעשות תחבולות, איך שלא כל פעם אני צריך ללמוד הכל מחדש, אלא כבר למדתי, ועכשיו אני רק כל מיני דרכים כדי לשחזר, להזכיר לעצמי, אחרת אני לא אגמור עם זה. כל מה אני צריך ללמוד, דברים שלמדתי כבר, עוד פעם נשכח, צריך ללמוד הכל מההתחלה. ולכן צריך לעשות כל מיני שיטות, לעשות מהר חזרות ולהזכיר לעצמי, לפני שאתה מאבד סימנים. לא כל מיני אדם שהם ריקים מכלום, ואלו אין צריכים סימנים כלל. אם אדם חרטה ושאלה לא יודע התורה, מה יעזור לו סימנים? לא יהיה לו שום דבר. מסורת יצג לתורה. יש מפרשים שמסורת הכוונה הקבלה, מסורת מדור לדור. שלמלא הקבלה מדור לדור היה משתכח פירוש התורה, והיינו יודעים את הפירוש של התורה. אבל זה לא נראה זה הפירוש, כי אין הקבלה סייג לתורה. קבלה מרב זה לא סייג, אומר המהר"ל. זה התורה עצמה. אם אין לך רב, אם אין מסורת טובה שעל פיהן תורה, כל התורה זה המשך מדור לדור. זה לא סייג לתורה. שאתה אומר סייג, הקבלה זה משהו שבא לעזור. המסורת זה המהות של התורה. אלא הוא מסביר מסורת דרכים, כן, שהתפתחו במהלך הדורות, איך לשמר את התורה ואיך לא לשכוח אותה. אז יש חכמי ישראל שיודעים טוב, יש לנו מלא מלא סימנים על כל לימוד מקורות, וגם אנחנו יכולים לאט לאט לפתח כל מיני דרכים, איך לעשות חזרות מהירות, איך מדי פעם לעיין בזה, מדי פעם בזה, העיקר כל הזמן לחזור על התורה, כל הזמן להיות בקשר עם התורה, לא לשכוח אותה. אחר כך, אחר שהזכיר את החשיבות של תחזוק התורה בקרבנו, שזה מסורת סייג לתורה, אז הוא הביא שלושה דברים: עושר, פרישות וחוכמה. וזה כנגד שלושה דברים שלמדנו: פרנסה, מידות וחוכמה. שלושה דברים שגם בהם צריך סייג. מסורת סייג לעושר: עושר הוא קניין האדם, ומשלושת הקניינים, חוכמה, מידות ועושר, הדבר הכי נזיל והכי לא חזק והכי יציב זה העושר. כי העושר זה דבר שבקלות יכול לעזוב אותך. אדם שקנה מידות יכול לפרק אותם, את המידות האלו, אבל זה לא יכול להיות בין רגע. עושר יכול למחק לך בשנייה אחת, נכון? קראתי לפני כמה זמן מאמר עליה, היה באמריקה לפני כמה שנים, בתמוטטות גדולה, שכחתי את השם של הבנקאי הזה, אמר הוא, הכל התמוטט. קראו לו?
מיידוף.
כן, מיידוף. נכון? היה מטורף מה שקרה שם. הוא עשה פיקציה ענקית, הונאה ענקית. יצר לאנשים תחושה שהם משקיעים כסף, והם כאילו גם מקבלים רווחים. והאמת היא שלא היה שום רווחים ושום כלום, היה רק הפסדים. וכל פעם היה לוקח כסף ממישהו ונותן למישהו אחד, כאילו יש לך רווחים. אבל הוא היה חייב לו כסף. אחר כך הוא נתן למישהו אחר, וכל פעם הוא היה במינוס, וכל פעם תחושה לאנשים שיש להם. וכל פעם בעצם, אם האנשים היו יודעים שבעצם ברגע נתון יכול להיות שאין להם כלום, ומישהו אחר קיבל את הכסף שלהם, כל פעם הוא עשה ככה, עד שזה בסוף התפרק, כי הכל היה אוויר, בלון. וזה ככה בעולם הזה, ענייני כספים, זה דברים מאוד מאוד מסובכים. בין רגע יכול להיות אירוע מסוים, שמוטט את כל הפרנסה, את כל העושר. אז איך מתחזקים את העושר? נכין צדקה. ככה גמרא בכתובות אומרת, שבשביל לתחזק את העושר אצלך, עושה דבר לא הגיוני, נכון? לתת בשביל שישמר. הגמרא בכתובות אומרת, שכמו שאדם רוצה להחזיק בשר הרבה זמן, שימורי בשר, מה עושים? מולכים, שמים מלח. נכון? ואז זה מתחזק את הבשר. אז אומרת הגמרא, שלתת צדקה זה כמו לשים מלח בכסף. רוצה שישאר הכסף? תיתן צדקה. כמו שהמלח משמר את הבשר להרבה זמן, עושה שימורים.
מאבד את הבשר?
פחות טעים, נכון? בשר, אתה מכניס אותו לשימורים, זה לא כמו בשר טרי עכשיו לאכול אותו. נכון? אבל בשר טרי, אם לא תמלוך אותו בזמן, אחרי יומיים כבר אפשר לאכול אותו. שמת בו מלח, אולי יפחת קצת את הטעם העכשווי, אבל הוא יחזיק חודשים. בשר משומר. לא כולם אוהבים בשר משומר, אבל לפעמים אין ברירה. זה מה שיש לפעמים. גומרים, בהתחלה אתה אוכל טונה וטירה, אז גומר את הכל. בסוף פעם יש לי משם, זה רק הבשר משומר, אין ברירה. אז הצדקה, המעשרות, זה הסייג לאושר. כי אין לאושר חיבור אל האדם. זה לא כמו חוכמה שאומר באדם מצטרפת אל האדם. האושר הוא נבדל לגמרי מן האדם. ולכן האושר צריך עוד יותר גדר משאר דברים שלא צריכים גדר כל כך. ולכן הוא מופיע בראש הרשימה פה. מעשרות סייג לאושר, גם התענית אומרת, אמר רבי יוחנן, עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. זה לא הגיוני. נכון? לתת מעשר בשביל להתעשר, זה הפוך. זה הסוד. כן, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, שהממון יישאר אצלך, תיתן מעשר. שהקדוש ברוך הוא יעזור לך שזה יתחזק. כי למה? כשאדם ייתן את הממון שלו אל השם יתברך, כשאתה נתן מעשר, אתה בעצם אומר, אני מצרף שותף לעסק שלי. מי השותף? הקדוש ברוך הוא. מי השותף? כשאתה לא נותן מעשר, זה עסק שלך. אתה נותן מעשר, הפכת את הקדוש ברוך הוא לשותף. אם הקדוש ברוך הוא שותף, אז יש לו עניין בדבר. הוא שותף בעסק, אז יש לו עניין שזה יתקיים. אז תבוא ברכה מהשם יתברך.
שזה כאילו סוג של הקרבה.
שותף, שותף.
כן, אבל אומרים גם ש... נגיע למהר"ל כותב על הקרבת קורבנות, נכון? הוא אומר שברגע שבן אדם נותן מהנכסים שלו, זה כאילו הוא מכיר את הקורבן.
נכון, אני מסכים. אבל פה הוא אומר יותר מזה. פה הוא אומר, העושר בא מאל השם, הוא נותן ממון שלו אל השם. אז תבוא ברכה. כי יקריב מראשו אל השם, מציבה השם ברתת אחד מן המעשרה אליו, וזה יקריב המון שלו לרשות השם. והסירי קודש. טוב, לא, הוא מעריך בו בנושא של הסירי, אבל מה שחשוב לנו זה תפיסת העולם, שהשאלה אם אנחנו משתפים את הקדוש ברוך הוא איתנו בעסקים, כמו שהוא נשאר בחוץ. אתה משתף אותו, אז הוא שותף. אתה לא משתף אותו, אז הוא נשאר בחוץ. מחכה לראות מה יהיה, ואז אין ברכה. נכון? אז לכן, בכל הדורות, עם ישראל הקפיד תמיד על המעשר ועל הצדקה. רק ככה הממון מחזיק. אז הגמרא שם אומרת שהייתה משפחה אחת בירושלים שהיו עשירים מאוד מאוד, היו עשירים עד כדי כך שהכתובה, רק הכתובה של הבת שלהם הייתה כמה מיליונים. כמה מיליונים הייתה רק הכתובה. מה, אתה צוחק? זה הרבה, נכון? לדוניה של כמה מיליונים לבת. אבל הכל הלך, כל הכסף הלך. למה? שאל אותה רבי יוחנן בן זכאי את הבת, איפה הכסף? הוא אמר, לא היה מלח. כך היא אמרה לו. אבא שלי לא שם למלח. אז אם אין מלח, אם אין צדקה, הכל הולך. כל הכסף הולך.
אבל זה כמו איזה כאילו שיטת כאילו ביטחון כזה, סתם אני...
זה הבנה עמוקה מאוד מאיפה העושר בא לעולם, מאיפה הברכה. הברכה באה משמיים. הברכה לא באה מהארץ, כי הארץ היא לא יכולה להחזיק. מי אמר שאין, מה מחזיק את האושר? אלא האושר הוא ברכת שמיים. ברכת שמיים תלויה בעובדה שאתה משתף שם שמיים. יוסף הצדיק, שם שמיים שגור על פיו, נכון? אז כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. ברכת השם בבית ובשדה. למה? כי שם שמיים שגור על פיו. אתה אומר שהכל הכל, אתה זוכר שהכל בסייעת הדשמיה, אז יש. יעקב אבינו. יעקב אבינו כל הזמן אומר, לולא אלוקי אבי. כל הזמן מזכיר את הקדוש ברוך הוא. הכל זה אתה. קטונתי מכל חסדים, זה הכל שלך. אז הוא זכה, היה לו את העדר הכי גדול בעולם. ככה נאמר ליעקב אבינו. ויפרוץ האיש מאוד מאוד. כתוב שהיה לו עדר ענק. היו לו 600 אלף כבשים. ראית פעם עדר עם 600 אלף כבשים? זה היה הדרים
שלו. איזה אידיאל הזה של להיות עשיר?
אם אתה יכול לעשות פעולות חשובות בעולם, אז זה דבר נפלא. כי בעזרת העושר אפשר לעשות פה המון דברים, לקדם המון עניינים, להשפיע, ליצור, לבנות. גמרא אומרת שאין לנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. בפשט הגמרא שם, אמנם הרמב"ם לא מפרש ככה, על פשט הגמרא, עשיר הכוונה עשיר. למה? מסביר הרב בעניה, בשבת, בשבת ב', כי אז אתה יכול לפעול במציאות, לעשות הרבה פעולות. אז אברהם אבינו כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, יכול לעשות הרבה פעולות בעולם. אברהם אבינו בנה, היה בונה, בנה בתי הערכה, בתי הכנסת אורחים, בישיבות, עשה במפעלים, וזאת העושר. כל זה, כי אתה מבין שזה ברכת שמיים.
זה אור, או שזה אור חכם הגיבור עשיר?
שלושתם צריך.
שלושתם?
כן, צריך שלושתם. כן. ככה גמרא בנדרים מביאה שם עמוד שלם, מוכיחה שכל הנביאים היו חכמים, גיבורים ועשירים. כתוב משה ישיר מפסולת של לוחות. הלוחות היו עשויים מאבן יקרה. ומהפסולת, פסולך, הפסולת משה לקח. כאילו שחרטוט. והפסולת הזאת הייתה שווה הרבה מאוד כסף. עם זה משה נהיה עשיר. ועמוס היה לו עדרים גדולים. ככה הגמרא מביאה שם הרשימות של כל הנביאים, איך הם היו עשירים בעצם.
יש גם את כל הנביאים שהתחרו במערה בתקופת אליהו.
כן.
גם היום כל אחד היה עשיר.
לא כתוב שיהושע?
כן.
לא,
ישעיהו היה עני? ישעיהו היה עני? ישעיהו,
יחזקאל, אחד מהם, כאילו, נתראו התיאורים מאוד יפים כשהוא ראה את
המלכות
השם.
לא, לא שהוא היה עני, שהוא היה חדש בעסק של הנבואה. מה הכוונה? לא שהוא היה עני, שהוא היה צעיר, טירון, ככה הגמרא אומרת, שהוא היה טירון בנבואה, זה הלשון של הגמרא. הוא היה חדש, אז הוא התלהב, תמיד, פעם ראשונה הוא רואה את המרכבה, אז הוא כותב על זה שני פרקים. ישעיהו, בסדר. והראה את השם, יושב על כיסא רם וניסן, הוא תכתוב, תתלהב, בסדר, הוא קורא. הגמרא אומרת, זה משל, יש אדם שגר ליד הבית של ראש הממשלה. אז הוא כל יום רואה את השיירה של ראש הממשלה עוברת, עם כל האופנועים והבלגן. יש לך אחד, יודע, איזה פלח מגיע מהנגב, מגיע לירושלים, פתאום רואה את השיירה, מתלהב, חוזר לכם ומספר, אתם יודעים מה ראיתי, וזה, כל יום אנחנו רואים, זה לא מרגש. אז הוא אומר, זה ההבדל בין יחזקאל לישעיה. כי יחזקאל היה בחול, זה הסיבה. אם היה בחוץ לארץ, היה בבבל, אז עד שהוא זכה לראות, זה היה הישג גדול. אבל זה לא קשור לעושר, זה נושא אחר. מבחינת העושר, ככה גמר אומר בן הדרים, מפורש, גם בשבת. אתה יודע, עקבת אחריהם? אתה לא יודע. תדע לך, אני אתן לך שיש הרבה דברים שאתה לא יודע. לא, אני אומר, לא, אני לא מכיר. אני רק אומר שיש עשירים שאני הכרתי אותם אישית, מכיר אותם אישית, ואני אומר לך שיש דברים שאנחנו לא יודעים. יש לך אדם שהוא באמת מאוד מאוד עשיר, ואין לך מושג בכלל מה הוא עושה. אז אני אספר סיפור אחד, טוב, כי זה גם קשור ליום הזיכרון, לחיילי צה"ל. לפני שנתיים, הייתה הכנסת ספר תורה לזכר אלירז פרט, השם יקום דמו. מי תרם את הספר? הגיע בחור, נראה, תבין, בחור בן 30, נראה ילד בן 18, נראה, פנים כאלו של ילד, ממש. עולה חדש מצרפת. תורה ילד בן 30, ממש ילד. בן אדם הזה, הוא בגיל 30. הוא תרם עד היום 30 ספרי תורה. אתה יודע מה זה תרומה, אתה יודע גם כמה עולה ספר תורה? עכשיו, מה זה התרומה ספר תורה? זה גם הספר, שזה 100,000 שקל, או 100,000 שקל. ועוד כל אירוע מסביב, וזה 30. הכניס ספר תורה בכל מקום. תורה אותו צנוע כזה, שקט. בן אדם הזה מיליארדר, מיליארדר, לא מיליונר, מיליארדר. עלה על הארץ, עשה את הכסף הגדול באירופה, תוך 5 שנים היה מיליארדר, הליכית שעולה לארץ. אמרתי לו, יש לך קשר עדיין עם צרפת? אמר לי, לא, אני שונא צרפת. מה יש לי? זה גלות. לא, אני בארץ, זהו, אני פה. הוא הלך להתאמר, אחרי שהיה פיגוע בהתאמר, אמר, מה צורכי הביטחון שלכם? אחרי שהיה את הפיגוע עם משפחת פוגל, מה אתם צריכים? וזה השאיר צ'ק של מיליון. תפתרו את כל הבעיות ביטחון שלכם. אז אתה לא יודע, זה דברים שמאחורי הקלעים. אחרי לא יודע. אנשים לא יודעים. מישהו יודע שהוא תרם שלושה מספר תורה. החברים שלו לאט לאט קולטים את זה. אבל כשאתה רואה אותו, אתה לא יודע, אין לך מושג עליו. אז יש הרבה אנשים שהקדוש ברוך הוא מביא להם ברכה, כי הוא יודע שהם יעשו דברים טובים לזה. אנחנו לא יודעים. הנה, יש. ראיתם את העלון הזה שקוראים לזה? שחבד מוציאים.
שיחת השבוע.
אתה יודע, זה דבר מדהים. יש שם אנשים, המון משתמשים בזה. שמעת דף יומי, פרשת שבוע, זה בחינם מחולק, במקולת. זה עיתון. מישהו מממן את זה. יש תורם אחד קבוע, שהוא מממן את זה. זה מזכה עשרות אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים שסובבים את זה ביומי, ולומדים את זה, לכתך בדרך. יש לך בפנים רמב״ם יומי, וגמרה יומית, ומשנה יומית, ודף יומי, וכל השני מקרא ואחד תרגום, וזה, אנשים הולכים, מסתובבים מזה. זה תורם. אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים איך שהקדוש ברוך הוא מסדר את דבריו, אבל תמיד צריך לזכור שזה העיקר. העיקר של כל העושר הוא הצדקה. הוא ברכת שמיים. אם אדם זוכר את זה, שהכל הכל מעט השם, אז זה נראה, אז הקדוש ברוך הוא שומר לו על הממון. שומר לו על הדבר הזה. יש הרבה אנשים, אנחנו לא יודעים, יש הרבה אנשים שעושים חסדים מדהימים, מדהימים. שהם הרבה, הקדוש ברוך הוא נתן להם הרבה כסף. הם עושים דברים, יוצאים מגדר הרגיל. באמת דברים מדהימים. עשר בשביל שתתעשר. טוב? וזה עשירי קודש. הוא מרחיב פה בעשר עכשיו, יש פה עריכות, עריכות על המספר עשר. אנחנו נראה לי נעסוק את זה מחר. אבל מה שלמדנו היום, זה על החשיבות של שני דברים. אחד זה התחזוק של התורה, כמה צריך לתחזק את התורה בקרבנו, דיברנו על זה גם אתמול, ועל החשיבות של המעשר, של הצדקה. כי זה חוזר אליך בחזרה. זה השקעה בטוחה.
לא בפרשנים
מפרשים
שזה ממש כאילו
את השבוע
הזה, או
מצוות... כן, כן, כן. והשקעה זה הביטחון הכי טוב. זה שומר על ה... שתמשיך ברכה, אתה נותן מעשר, הברכה ממשיכה.
זה
נראה לך,
מה הגדרים?
אין הגדרה ברורה.
מעשר, לא?
שני צדדים. מצד אחד יש הגדרה אחת שאדם צריך לתת משהו בצדקה, חייב. מצד שני, אם אדם יש לו הרבה חייב לתת יותר. זה נע במתח בין החובה המינימלית לתת משהו לבין העובדה שטובים מהאדם לפי עושרו לתת יותר. אז עם ישראל נהגו מעשר, זה מנהג שעם ישראל נוהג, אבל אפשר לתת יותר.
אבל העשר זה לא המלשון עשירית, כאילו?
זה מנהג. לתת מעשר מהכסף זה מנהג, זה לא דין גמור, זה מנהג. טוב, אני צריך לנסוע, אני מתנצל. אם מגיעים מאוחר, אז לא מספיקים להגיע להרצל, אי אפשר להיכנס. ואם אתה רוצה להיפגש עם המשפחות, צריך להגיע קצת לפני. כזה שנצליח, בעזרת השם. שיהיו בשורות טובות, הצלחה.